אין שיח של זכויות, שיח של חובות. הרבה פעמים שומעים אמירה כזאת, אגב, זה גם בין חוקרים של משפט עברי, וגם ככה ברחוב, נקרא לזה, או אנשים מן השורה רגילים לומר שבהלכה מדובר בעיקר על חובות ולא על זכויות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים היום על זכותו של בן אדם לכך וכך, זכותו לחוות, זכותו ל, לא יודע מה, לחיים, לתזונה, לחינוך, למה שאתם רוצים, בהלכה, ככה אומרים בדרך כלל, מדובר על חובות שלנו כלפיו, לא על זכויות שלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת לו, כי יש עלינו מצוות צדקה או משהו כזה, אבל הוא אין לו זכות לכבוד, הוא לא יכול לתבוע ממני כל מיני זכויות. הרבה פעמים התחושה שלי כאזרח, בלי קשר עכשיו להסתכלות ההלכתית או התורנית, זה שבאמת השימוש במושג זכויות הוא מופרז. זאת אומרת, היום במדינת ישראל יש אנשים שבאים בתביעה שלא מתמלאות זכויותיהם על דברים שלמעשה הם חסד גמור שהחברה אמורה לגמול איתם. המשפחה חד-הורית, בסדר? מצוקה קשה, הכל נכון, אני לא מדבר כרגע מי השם במצב וכו', לא, לא קשור, בלי קשר כרגע לשאלת האשמה. למה יש להם זכות שאני אתן להם כסף? מה זה זכות שלה שאני אתן להם כסף? יש עליי חובה לתת כסף למי שמצבו קשה כדי לעזור לו. זה הבדל, זה הסתכלות שונה. זאת אומרת, אתה לא יכול לתבוע ממני, יש לך זכות להתפרנס, יש לך זכות להתפרנס, תתפרנס. מה זה קשור אליי? השיח הזה של הזכויות, אני חושב, עוד פעם, סתם בהסתכלות פשוטה, רגילה, לא חושב שזה קשור להלכה בכלל, הוא מופרז.
אבל מה? בכל העולם באים.
כן, נכון, בכל העולם. מתרגמים הרבה פעמים את החובות של האנשים או של החברה לזכויות של הנמען של החובות האלה. זאת אומרת, עכשיו זה לא חובה עליי לתת לו צדקה, זה זכות שלו שאני אפרנס אותו. אוקיי? נראה לי מופרז. אבל נחזור עוד לנקודה הזאת גם בהמשך. בכל מקרה, מקובל לחשוב שבאמת בהלכה זה לא ככה. אין בכלל שיח של זכויות. זה שיח של חובות. לאף אחד אין זכויות ממני לשום דבר. טוב, לא יודע בעצם, לא לרצוח אותו. יש לו זכות לחיים, יכול להיות שכן, אני לא יודע. יכול להיות שדברים קיצוניים אולי כן, נדבר גם על זה. אבל כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם ביומיום שלנו, זה לא בכלל לא שיח של זכויות, זה שיח של חובות. ומה עומד מאחורי זה? הרבה פעמים ככה מסבירים את זה. שבעולם החילוני, בהסתכלות החילונית, מה שיש זה אני ואתה. אין עוד מישהו בתמונה. אז מי מטיל עליי חובות? אם לך יש זכויות, אני צריך לא לפגוע בהן, או למלא אותן. אבל אם לא, אז לא.
טוב, אז אפשר לשאול מי
קובע
שיש לו זכויות.
כן, ברור. זה לא עומד, זה לא עומד באמת במבחן, אבל נדמה לי שזאת האינטואיציה שעומדת מאחורי זה. ובעולם הדתי כולנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אז הוא מטיל עליי חובה לעזור למישהו. לא בגלל שלהוא יש זכות, אלא כי הקדוש ברוך הוא דורש ממני. אז בהסתכלות דתית, נדמה לי שבאמת יותר טבעי לדבר על חובות, מאשר בהסתכלות שלא מכניסה את הקדוש ברוך הוא לתמונה.
יש חברה, יש חוק.
לא, אז אני אומר, ברור שברגע שהחוק, זה עניין אחר, ברגע שהחוק כבר קבע, אז נכון, אז עכשיו נוצרת זכות דה פקטו. אני שואל, אבל האם אתה יכול לדרוש שיהיה חוק כזה? כי כשהחוק נקבע, אז כבר אנחנו החלטנו לתת. אתה מבין? כשאני החלטתי לתת לך צדקה, אז נתתי לך צדקה, עכשיו הכסף הזה הוא שלך, אבל הוא שלך כי אני החלטתי לתת לך. בסופו של דבר יכולתי גם לא לתת. אותו דבר, כשהחברה מחוקקת, היא יכלה גם לא לחוקק. אין עליה חובה לחוקק. אחרי שהיא חוקקה, לכל אזרח יש זכות. בסדר, כי החוק קובע שמגיע לו. אבל השאלה, האם יש לו זכות, כן, אני משתמש במוסות פעמיים, האם יש לו זכות לדרוש חקיקה כזאת? זאת אומרת, הרי מגיע לי, איך זה יכול להיות שהחוק לא מאפשר לי? הרבה פעמים שומעים דבר כזה. כל מיני הפגנות של אוכלוסיות חלשות. מה שקוראים היום מוחלשות בשפה הפוליטיקלי קורקטית והמעצבנת. אז יש כל מיני הפגנות, מגיע לנו, איך החוק לא עוזר לנו, איך הממשלה לא עוזרת לנו. לא מגיע לכם כלום. אתם צריכים לבקש. אני מבין שאתם במצוקה, תבקשו שיעזרו לכם. אבל הדרישה בעצם מונחת על תשתית מושגית שונה. זה לא שאלה מוסרית, או לא רק שאלה מוסרית. יש בבסיס תשתית מושגית שונה. אבל אם אתה יוצא מתשתית מושגית שיש לך זכות, זה אחרת לגמרי מה שאתה יוצא מתשתית מושגית שעל ההוא יש חובה. אם ההוא יש לו חובה, בסדר, אז הוא יחליט אם לקיים אותה או לא, אבל אתה עליו בעל דברים בידי. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בעניין הזה? אם יש לך זכות, אתה יכול לדרוש ממנו שלא יפגע בזכויותיך או שימלא את זכויותיך. אבל זה באמת, לפני שאני נכנס לשאלה אם בהלכה יש חובות, יש זכויות, סליחה, אני חושב שיש, בטוח שיש, אבל בניגוד למה שמקובל לחשוב, אבל לפני שאני נכנס לזה אני רוצה להגדיר קצת את המושגים. מה זה בכלל זכויות וחובות? בעולם המשפטי, כשמדברים על זכויות וחובות, התמונה הבסיסית זה מה שנקרא טבלת הופלד. טבלת הופלד היא יותר מורכבת מה שאני אתאר כאן, אבל אני אגיד את הדבר הבסיסי ביותר. ברגע שלך יש זכות, לי יש חובה כנגדה. נגיד, אני הלוויתי לך כסף. בסדר? אז עכשיו, יש לי זכות שאתה תפרע לי את החוב. נתתי לך כסף, אתה חייב לי. אוקיי? אז ממילא נולדת חובה עליך לפרוע לי את החוב. ותמיד חובה עומדת כנגד זכות. אם לי יש זכות כלפיך, לך יש חובה כלפיי. זה שני צדדים של אותה מטבע. יש זכויות שלהיות כתוצאה מחוזה.
אבל לא יכול להיות שתהיה חובה בלי שתהיה זכות.
מה?
לא יכול להיות שתהיה חובה בלי שתהיה זכות. בסדר, אם יש זכות, אז יש חובה. אבל השינה יכולה להיות חובה בלי שתהיה זכות.
בתפיסה הפשוטה לא. תפיסה הפשוטה לא.
אני חייב לכבד את ההורים שלי.
לא, אני מדבר על החוק כרגע. נגיע להלכה. זה בדיוק ההבדל. אז בעצם התמונה הזאת של זכות מול חובה, הזכות והחובה תמיד באים ביחד בתור שני צדדים של מטבע. זאת אומרת, אם לך הזכויות גם מחולקות לכמה סוגים, זאת אומרת יש זכות של אדם מול אדם אחר וגם זה מחולק לשניים, זכות חוזית, אתה מול חוזה שאתה תעשה כך, אני אעשה כך, אז מכוח החוזה הזה עכשיו יש לי זכות שאתה תעשה את מה שהתחייבת. אוקיי? אז זה זכות כלפיי. יש זכות כללית כלפי החברה, נגיד, לא משנה, ברגע שהחוק מחוקק, נגיד, יש לך איזושהי זכות, אז לממשלה יש חובה לקיים את הזכות, או בן אדם אסור לו לפגוע בשני, למה? כי לשני יש זכות על רכושו, או כל מיני דברים כאלה, זה לא תוצאה של חוזה, הוא יש לו זכות על רכושו כי זה רכושו, לא בגלל שחתמתי איתו על משהו. זכות שהיא לא מכוח חוזה, אגב, היא כלפי כל אדם. זכות שהיא מכוח חוזה היא כלפי מי שחתם מולי את החוזה. יש הבדל בין שני סוגי הזכויות האלה. יש זכות כלפי החברה, לא כלפי האדם, וזה כמובן כתוצאה מחקיקה, לא משנה. אז תמיד תופסים את זכות כצידה השני של החובה. זאת אומרת, זה שני דברים שבעצם אחד תמיד מגיע יחד עם השני. עכשיו, כשאנחנו עוברים למישור ההלכתי, אז די ברור שזה לא תמיד בא ביחד. למשל, יש עליי חובה לתת למישהו צדקה, מצווה, לא תקפוס את ידך, זה לאו, או כן, נתון תיתן לו, זה עשה, אבל הוא אין לו זכות לקבל צדקה. אם אני לא ממלא את חובתי, הוא לא יכול ללכת איתי לבית דין, ולתבוע אותי, תן לי בבקשה צדקה, אתה חייב לי, אני לא חייב לך כלום.
זכות לא טובים, זכות זה משהו שמקבלים.
לא, זכות להפך, זכות האינדיקטה, אתה נגיע לזה בהמשך, אבל זכות האינדיקטה היא שאתה יכול לתבוע אותה, זה מגיע לך. חובה שלי אתה לא יכול לתבוע ממני. אם אני נשבעתי לך לתת לך כסף, לא נותן לך, אתה יכול לתבוע אותי? לא. אני נשבעתי, זאת אומרת, זה חובה שלי מול הקדוש ברוך הוא, כי אני צריך לקיים את שבועתי. אבל לך אני לא חייב כלום, מי אתה? זה כמו לתבוע אותי על זה שאני מחלל שבת. אתה לא יכול לתבוע אותי על זה שאני מחלל שבת. זה עסק ביני לבין הקדוש ברוך הוא. או לא משנה, או הציבור, או הבית דין. אבל שום אדם פרטי לא יכול לתבוע אותי על זה שאני מחלל שבת. אז גם זה שאני נשבע לתת לך כסף, אתה לא יכול לתבוע אותי. אם אני חייב לך כסף, כי הזקתי לך, או כי לוויתי ממך, או משהו כזה, אז אתה יכול לתבוע אותי. כי יש לך זכות לקבל את הכסף. לעני אין זכות לקבל את הכסף, יש עליי חובה לתת לו. לכן החוק, למשל, אין מושג של צדקה בחוק. אין מושג של צדקה בחוק, כי צדקה זה חובה שאין זכות כנגדה. בחוק יש רק חובות וזכויות. זאת אומרת, אם אני חייב לך משהו, החוק מחייב אותי לקיים את החובה. זאת אומרת, יש לך זכות, ואם אני לא אקיים את זה, אתה תתבע אותי בבית דין, כי יש לך זכות. אין מצוות בחוק, זאת אומרת שאתה תעשה את זה, אבל הוא אין לו זכות. אין דברים כאלה. אבל בהלכה יש, כמו מצוות צדקה למשל, הונאה, ריבית, או הונאה בעצם לא, ריבית. נראה את זה בהמשך בדוגמאות. אז כבר כאן אנחנו רואים שהבדל אחד ודאי יש בין ההקשר המשפטי להקשר ההלכתי, שבהקשר ההלכתי יכולות להופיע חובות שאין בצדן זכויות עד השני, כמו צדקה. יש עליי חובה לתת צדקה לעני בנסיבות מסוימות, לא משנה, אני חייב לו, אפילו לאדם פרטי, אני חייב לו לתת לו צדקה בנסיבות המסוימות האלה, אבל הוא אין לו זכות כלפיי לקבל את הצדקה. החובה הזאת לא עומדת כנגד זכות שעומדת מולה, זאת חובה שמופיעה לבד. לעומת זאת, הלוואה, נזיקין וכו', זה כמובן חובות שיש בצדן גם זכויות של הצד השני.
החובה שלך
היא להעניש
ספציפית?
כן, כן, בטח. אם אני מבקש ממני צדקה, וברור שהוא נצרך, ואני עוד לא נתתי את השליש השקל בשנה, שזה המינימום שאני חייב לתת, אז חובה גמורה לתת לו. יש נסיבות מסוימות, לא שכל אני שמבקש צריך לתת. זה כך מקובל לחשוב, וזה לא נכון. אבל יש נסיבות שבהן כן. אז זה הבדל נכון, שבהלכה יש שיח של חובות שהוא לא שיח של זכויות. השאלה אבל שבה אני רוצה לדון היא לא השאלה הזאת. ברור שיש בהלכה שיח של חובות, ובחוק או בעולם המשפטי אולי אין. השאלה אם יש בהלכה שיח של זכויות, לא השאלה אם אין בהלכה שיח של חובות, ודאי שיש. השאלה אם יש בהלכה גם שיח של זכויות, לא רק של חובות. כבר אמרתי קודם שיש, אבל אני אנסה להגדיר את זה קצת יותר. אולי הערה במאמר מוסגר, נגיד התפיסה הקומוניסטית שרוצה לחייב, אולי דיברנו על זה כשדיברנו על שמאל וימין בשנה שעברה, שרוצה לחייב בעצם את האנשים לתת צדקה באופן ממוסד, דרך השלטון, זאת אומרת לחלק באופן שווה את אמצעי הייצור, כן, את המשאבים. בעצם מה שהיא עושה, היא הופכת את הצדקה מחובה שמוטלת עליי לזכות שלך, נכון? כי בעצם החוק עכשיו קובע שאני חייב לתת לך צדקה, אני לא עושה את זה, אני אכנס לכלא. זה לא לתת צדקה. התפיסה הקומוניסטית בעצם מרוקנת את המושג צדקה מתוכן. אין צדקה, אתה חייב לתת את זה. אם אתה לא נותן, אתה תיתבע. ובחוק, כבר אמרנו, בחוק אין חובות סתם. חובה היא תמיד כנגד זכות. אז ברגע שהחוק קובע שאני צריך לתת, זה אומר שיש לחברה, או לא משנה מי שלא יהיה, זכות לקבל ממני את הכסף הזה. ואם אני לא נותן את הכסף הזה, אני אתבע.
מסתכל רגע בצורה קצת יותר. יש מיסים, בן אדם עשיר, יש לו שאלה חובה לתת מיסים, ויש למדינה זכות לגבות מהם מיסים. את המיסים האלה נותנים אחרי זה למובטלים שלא עובדים, אין להם עבודה, ונותנים להם קצרת אבטלה. האם זה לא בדיוק הסיבוב הזה?
כן, זה בדיוק הסיבוב הזה. זה המימד הסוציאליסטי שיש גם בחברה שלה. האם היינו חברה קפיטליסטית, לא היו מיסים.
אמרת קומוניסטים.
לא. זה קומוניזם. אני אגיד עוד פעם, אני אבהיר. דיברנו על זה גם שם, בשמאל ובימין. יש שני כתבים טהורים. הקוטב הטהור זה קומוניזם מול קפיטליזם חזירי, מה שקוראים. למרות שהיום כל קפיטליזם נקרא חזירי משום מה. אבל קפיטליזם זה תמיד חזירי, זאת אומרת, אין... אבל שני הכתבים הטהורים זה קפיטליזם גמור מול סוציאליזם גמור. בקפיטליזם גמור אין מיסים. במובן הזה. יש מיסים במובן של אינטרסים משותפים, להחזיק צבא, משטרה, או לא יודע, דברים, אבל לא מיסים כדי לעזור לחלשים. כבישים, כן, או דברים כאלה. אבל לא כדי לעזור לחלשים. אין מיסים בעולם קפיטליסטי. את אחלה מיסים אין. אנחנו פשוט לא נמצאים בעולם קפיטליסטי. אנחנו נמצאים באיזשהו תמהיל בין צד ימין לצד שמאל, מה שנקרא סוציאל דמוקרטיה. אז בתמהיל הזה יש מימדים קומוניסטיים. זה לא נקרא קומוניזם, כי זה רק חלק מהתמהיל, אבל המימדים האלה הם קומוניסטיים. לכן אני אומר, זה קומוניזם, המיסים האלה. אוקיי? והתפיסה הקומוניסטית פירושה שבעצם אנחנו הופכים את החובה שלי לזכות של האחר. ובמובן מסוים כל השיח של הזכויות, האימפריאליזם הזכויותי הזה, כן, התפיסה הזאת שהכל הופך פתאום לזכויות, יש בה משהו קומוניסטי. למרות שזה בחברה ליברלית, בדרך כלל מקובל לדבר כך, אבל יש בזה משהו מהחשיבה הקומוניסטית, לכן זה גם מקומם אותי, כי אני גם לא אוהב קומוניזם, אבל אני אומר, יש פה משהו בתפיסה הקומוניסטית שאומרת שלא מוכנים להשאיר דברים כחובות עליי. להחלטה וולונטרית שלי, אלא כל מה שמצפים ממני לעשות מתרגמים לזכות של השני. זאת אומרת, החוק יחייב אותי, אם אני לא אעשה את זה אני אכנס לכלא. זאת אומרת, הוא יכול לתבוע אותי על הדבר הזה. זה בעצם החשיבה הקומוניסטית. אוקיי? אז לכן אני חושב ש במובן מסוים המושגים האלה של חובה מול זכות עומדים בבסיס הרבה מאוד ויכוחים אקטואליים לגמרי שאנחנו מכירים אותם היום. ויכוחים של איזה תמהיל סוציאל דמוקרטי אנחנו בוחרים, האם להיות קרוב ימינה או קרוב שמאלה, כן, הרי יש מינונים שונים. וזה בעצם שאלה עד כמה אתה מוכן לקבל את צורת החשיבה הקומוניסטית. לכן מדברים על צדק במקום צדקה. תמיד הסוציאליסטים מדברים על צדק במקום צדקה. למה? כי צדקה זה מושג קפיטליסטי. לי יש את הכסף, לך לא מגיע. אבל אם אני איש טוב, אני אתן לך. או אם אני איש דתי, בהקשר הדתי, לא חשוב, אבל בהקשר המוסרי. אם אני איש טוב, אז אני אתן לך. בסדר? זה תפיסה קפיטליסטית, שחלק מהותי ממנה זה מושג הצדקה. הקומוניזם מנסה להיפטר ממושג הצדקה. ולכן המציאו את המושג צדק חלוקתי. צדק חלוקתי פירושו להפוך את הצדקה לחלוקה. אנחנו מחלקים מחדש את המשאבים, כי התפיסה היא כזאת שבכלל המשאבים הם לא שלי. הם מחולקים בינינו, אני במקרה מחזיק אותם, צריך לקחת לי, אם אני מחזיק יותר מדי מהם, אם זה לא מחולק בצורה שוונית. Okay. אז בעצם ההחלפה בין צדק לצדקה היא בעצם יצירת זכות כנגד משהו שבמקורו היה חובה תאורה. במקור צדקה לעזור למישהו חלש, זה היה חובה. הייתי צריך לעזור לו. חובה מוסרית, חובה הלכתית, לא משנה בכל הקשר שלו יהיה. כשאנחנו רוצים, אנחנו עוברים שמאלה על הציר, כן, הקפיטליסטי, קומוניסטי, אז יש נטייה להפוך את החובות למשהו שנגזר מזכויות שעומדות כנגדן. בתפיסה קומוניסטית ממש הכל הופך להיות כזה. זאת אומרת, לא משאירים שום דבר, תיאורטית, זה כמובן הכל תיאורטי, לא משאירים שום דבר כוולונטרי. זאת אומרת, אתה בעצם הכל חייב לעשות. אין שום מימד. לכן, במובן מסוים, יש פה מחיר כבד לתפיסה הזאת. זה אולי יוצר חברה שוויונית יותר, אבל זה יוצר אנשים פחות טובים. אישיותית. כי זה לא אנשים שנותנים, זה אנשים שפשוט החברה, עכשיו נכון שבאובן מסוים, כן, לוקחים, באובן מסוים כמובן האנשים הם אלה שיצרו את החברה ואת החוקים שקבעו את זה, אז זה לא בדיוק ככה, בדיוק כמו הקיבוץ.
הם היו אנשים לא פחות טובים.
לא, אז אני אומר, זה הכללות תמיד קשה לעשות, אני לא יודע. אבל אני אומר, ברור שקבוצה שמחליטה באופן וולונטרי לקבוע חוק כזה, היא בעצמה קבוצה טובה, כי היא כופה על עצמה להתנהג. אלא אם כן, כמובן, יש רוב של חלשים שכופה על מיעוט החזקים מדיניות קומוניסטית. ואז לא. אז החלשים בעצם עושים את זה בגלל האינטרס שלהם, והחזקים עושים את זה כי הם כפויים, כי הם מיעוט.
זה מה שקורה בדמוקרטיה.
מה?
זה מה שקורה בדמוקרטיה.
זה יכול לקרות, כן. זה יכול לקרות במדינה כזאת. יכול להיות מצב שבו החזקים משתפים זה פעולה מרצון. זה בסדר, זה לא חייב להיות, אבל זה כן, זה אחת הבעיות. ולכן, אגב, לכן אנשים תופסים תמיד שקפיטליזם זה כאילו לא מוסרי, והקומוניזם מוסרי, זה הפוך.
שם זה שוויוניות,
ופה לא. כן, שם זה שוויוניות, ופה זה חופש. אני לא יודע מי יותר מוסרי ממי, אבל לי נדמה שקפיטליזם הוא יותר מוסרי באופן בסיסי. הקפיטליזם מצפה מבן אדם להיות בן אדם טוב. הוא גם נותן אמון בזה שהבן אדם יהיה טוב, הוא לא כופה עליו בחוק.
קפיטליזם בתנאי שלא נהיה חזירי.
אה?
בתנאי שלא נהיה חזירי.
אני אומר, גם אם הוא נהיה חזירי. לא, קפיטליזם חזירי זה מערכת נהדרת.
זאת אומרת שאנשים לא נותנים.
אך היא לא עובדת, זה בדיוק הבעיה. המערכת היא מערכת מוסרית לגמרי, היא נותנת אמון באנשים, היא מצפה מהם לתת. היא נותנת בהם אמון, היא לא כופה עליהם כי היא מצפה שהם ייתנו. כמובן שאנשים הם אנשים, ויש אנשים יותר טובים, יש אנשים פחות טובים, ולכן זה לא כל כך עובד.
למה?
זאת אוטופיה שלא כל כך עובד.
זאת הברית זה לא עובד.
לא, המון עובד על צדקות. נכון שנותנים הרבה, ואגב זה לא פלא, בגלל ששם באמת, הרי מה קורה, זה בדיוק הנקודה. למה בארצות הברית האנשים הם יותר טובים במובן של נתינה? כי שם המערכת לא נותנת כלום, זה מערכת קפיטליסטית. מערכת קפיטליסטית מייצרת אנשים טובים, כי מערכת קפיטליסטית לא פותרת את הבעיה במקומך. כשבא אליי אני ומבקש צדקה, אני מיד שואל את עצמי, רגע, למה הוא לא הלך לרווחה? למה הוא לא מטפל בזה במוסדות? מה, אני צריך להחזיק אותו? יש עוד 6 מיליון או 8 מיליון תושבים במדינה. למה אני צריך להחזיק אותו? נכון? שאלה טבעית.
דבלי נשאר פחות כסף.
מה?
דבלי נשאר פחות כסף.
אוקיי, זה נכון. אבל בעצם מה שיוצא זה שהנטייה הזאת לתת בעצם כהה, כן, הופכת ומתכהה. בגלל שבסופו של דבר המערכת צריכה לפתור את הבעיה. עכשיו, גם כשהיא פותרת את הבעיה זה מכספים שלנו, עוד פעם אני אומר, בבסיס...
אבל לא בצורה ישירה.
כן, אבל לא בצורה ישירה. זאת אומרת, הטוב לב הזה שגורם לי לתת נעלם בעולם הקפיטליסטי. עולם סוציאליסטי זה עולם שאין לו אמון בבני אדם. בניגוד למה שתמיד חושבים, זה פשוט הפוך מה שתמיד חושבים. ארצות הברית
עכשיו משתנה.
נכון, ארצות הברית משתנה, כי גם אם אנשים נותנים זה כנראה לא מספיק. והעולם הגיע למסקנה שצריך איזשהו תמהיל, זה לא הולך, קפיטליזם טהור לא יעבוד, לא כולנו אנשים טובים, לא כולנו לגמרי טובים, זה נכון, יש, בדיוק.
אדם 50 בארצות הברית הרי קראתי, מקבל קצבאות.
לא, אז אני אומר, בסדר, כי גם ארצות הברית מבין. ברור, אז אני אומר, הקפיטליזם ביסודו זאת שיטה מוסרית, אבל שיטות זה דבר יפה, גם הקיבוץ היה שיטה נהדרת, אבל היא לא עבדה. יודעים, גם מוסד הניצועים הוא מוסד נהדר, מי רוצה לחיות במוסד? זאת אומרת, אז גם פה השיטה היא שיטה נהדרת, אבל שיטות נהדרות לפעמים יש להם מחירים כבדים. אוקיי? אז אנשים לא עובדים, טבע האדם הוא כזה. אז נכון, גם הקיבוץ מצד אחד הוא היה כנראה בעייתי, והקפיטליזם הצרוף הוא בעייתי מצד שני, והעולם כולו כבר מבין היום שאנחנו צריכים ליצור איזשהו תמהיל, והוויכוחים בסך הכל היום הם די בשוליים, נעשים להציג אותם כאיזשהו ויכוחים הרי גורל, בסופו של דבר זה ויכוח על השאלה איפה לשים את הקו, איפה בערך להתמקם בין ימין לגמרי לשמאל לגמרי, כלכלי כמובן. אוקיי, טוב, אז זה רק הרב מאמר מוסגר, נחזור לשאלת החובות והזכויות. אז אני רוצה, כדי להבהיר את העניין הזה, בואו ניסוג רגע אחורה, ואני רוצה לשאול שאלה שונה, לכאורה. אחרי זה נחזור חזרה לחובות וזכויות. יש בספרי ההלכה שנכתבו לאורך הדורות, יש תהליך מאוד מעניין של המשגה ופורמליזציה. הגמרא מחולקת לפי נושאים, המשנה, בעקבותיה גם הגמרא מחולקת פחות או יותר לפי נושאים, זאת אומרת, זה הלכות יום טוב, זה הלכות, לא יודע מה, כלאיים, זה דמי, יש כל מיני נושאים הלכתיים כאלה או אחרים. החלוקה היא לא חלוקה קונספטואלית, היא חלוקה תוכנית. אוקיי? הראשון שבעצם עשה חלוקה קונספטואלית בצורה חדה, לפניו, זה היה הרמב״ם. הרמב״ם בעצם חילק את ההלכה מחדש ל-14 ספרים, יד, כן, היד החזקה. אבל עדיין החלוקה היא חלוקה לפי נושאים, שהקטגוריות זה רק אוסף של נושאים. בסך הכל את זה יש גם במשנה, הזמן נקל, כן, זרעים, מועד, נשים, גם שם יש קטגוריות על. זאת אומרת, יש כלאיים, דמי, שביעית, אבל כל זה שייך לזרעים. אוקיי? אז הרמב״ם עשה חלוקה לא לשש, וגם לא מתאים למשנה, אלא חלוקה משלו. ל-14 ספרים, שבתוך כל אחד מהם, נגיד, אהבה, זה תפילה, מילה, כל מיני דברים כאלה. אבל הקטגוריה היא קטגוריית אהבה. אבל קטגוריית אהבה היא לא קטגוריה הלכתית מובחנת. אין בה משהו מיוחד לעומת ספר קניין, או ספר, לא יודע מה, איזה שתרצו, לא חשוב איזה, קורבנות. אלא מה? זה נושאים שונים. בסופו של דבר זה עדיין חלוקה נושאית. החידוש הגדול של הרמב״ם זה שהוא לא הלך על סדר הגמרא, אלא בנה סדר מחדש, אסף את הכל, וגם כתב דברים בלי מסע ומתן, אלא רק את פסק ההלכה, את השורה התחתונה. בעצם יצר את מה שהכי קרוב שאפשר לחשוב עליו לקודקס. הרמב״ם. זה הקודקס היחידי בתולדות ההלכה. אחרי הרמב״ם היה גם ערוך השולחן, ביחד עם ערוך השולחן העתיד, אולי גם זה קודקס, למרות שגם שם יש יותר מסע ומתן.
קודקס כתב ספר מצוות, בהג, וזה גם קודקס.
לא, זה לא קודקס, כי הוא לא מכיל הכל. קודקס, אני מתכוון במובן הזה, שהוא לוקח את כל ההלכה ועושה לה קודיפיקציה. לכל ההלכה. אתה צריך להכיל את הכל, כולל מצוות שלא נוהגות בזמן הזה, שאין איזה בטור בשולחן ערוך למשל, ולא בריף, ובראש, רק ברמב״ם, ממויין לפי נושאים, ושורות תחתונות, לא מסעים ומתנים ולהשאיר דברים פתוחים כמו בגמרא. מפעל כזה, נדמה לי, רק הרמב״ם עשה, ועוד פעם, ערוך השולחן בעקבותיו, אבל הוא נעזר בו כמובן, ושולחן ערוך זה רק חלקית, כי נושאים שלו בזמן הזה, אז לא נפסקו בשולחן ערוך, וכן הלאה. רק הרמב״ם בעצם עשה באמת עבודה מלאה. זה די מדהים שאדם לבד עשה דבר כזה. בדרך כלל פרויקטים כאלה מושיבים עשרות מלומדים, עשרות שנים. זאת אומרת, בטורקיה היו פרויקטים כאלה, במצרים היו פרויקטים כאלה, יש פרויקטים של קודיפיקציה מאוד מרשימים שנעשו בו. כן, אמרתי, ערוך השולחן גם הוא, אבל הוא נעזר ברמב״ם נגיד, וזה גם לא בדיוק מסודר באותו אופן, כי הוא על בסיס השולחן ערוך. כן. אז זה התחנה השנייה, הרמב״ם, אחרי הגמרא והריף והראש הולכים בעקבות הגמרא. הרמב״ם זה כבר קצת בצבוץ מסוים של קטגוריזציה של ההלכה. איפה זה מגיע לכלל חדות גבוהה יותר, כן, השגה מלאה יותר? בטור. הטור לוקח את כל ההלכה, מחלק אותה לארבעה חלקים. אבן העזר, יורה דעה, חושן משפט ואור החיים. השולחן ערוך כמובן הולך בעקבותיו. אותה חלוקה, אותם סימנים, הכל אותו דבר. חלוקה היא חלוקה של הטור. כשארבעת הטורים האלה בעצם אוספים את את ההלכות, אפשר לקרוא לזה לפי נושאים, אבל כמו שאני אנסה להראות בהמשך, זה כבר לא נושאים, אלה כבר קטגוריות. מה שלא נכון להגיד ברמב״ם, לא לגמרי. ובמובן הזה נדמה לי שאנחנו חייבים הרבה הכרת טובה לטור. אנשים לא מכירים מספיק במהפכה המחשבתית שהוא עשה. עכשיו ברור, הוא לא המציא שום דבר, אבל הוא המשיג והגדיר את הדברים וקיבע אותם. היום הם כבר נראים לנו מובנים אליהם, אני אביא את הדוגמאות בהמשך, נראים לנו מובנים אליהם, אבל זה לא היה כל כך מובן מאליו עד שהוא לא עשה את זה. פעם, שסיפרתי את זה פעם, הייתי בכנס בבר אילן על הפני יהושע, ואני נתתי שם הרצאה על אלמנטים בריסקאיים בחשיבה של הפני יהושע, שרואים שם כמה חלוקות מאוד בריסקאיות אצל הפני יהושע. והקדמתי, לפני שהבאתי את הדוגמאות ודנתי בהן, היסטוריה של הרעיונות זה דבר מאוד מסוכן, כי אחרי שאתה שם רעיון על השולחן תמיד ימצאו אותו אצל כל קודמך. אני, יש לי ניסיון עם זה. כשהוצאתי את שתי עגלות וכדור פורח, אז חסידי רב צדוק אמרו לי, זה הכל נמצא אצל רב צדוק, וחסידי המהר"ל אמרו לי, זה הכל במהר"ל,
והרב קוק, זה לא ידעו שזה.
הרב קוק זה ברב קוק, וכל אחד בקיצור, רב נחמן, לא משנה, כל אחד, והם כולם צדקו. אגב, אני לא אומר את זה באירון, הם כולם צדקו. וכשאתה רואה את זה במשקפיים האלה, אתה באמת רואה שרעיונות כאלה נמצאים שם בצורה כזו או אחרת. אבל ברב קוק או במהר"ל, יש כל כך הרבה רעיונות והם כל כך לא שיטתיים ולא מסודרים, שאני לא יודע עד כמה אפשר לדבר על זה שהרב קוק באמת היה זה שיש לו את זכות היוצרים על הרעיון.
יש כאלה שרואים בזה מעלה שהדברים לא שיטתיים.
בסדר, לא חשוב, אבל אני אומר, עדיין להגיד שהרב קוק, יש לו, אני לא מדבר כרגע על מי יותר צודק או חכם או יעיל, אלא שאלה מי, למי זכות היוצרים על הרעיון. הרי גם אריסטו לא המציא את הלוגיקה באורגנון שלו. נכון? לפני אריסטו אנשים לא ידעו שאם כל הקירות הם לבנים ודבר הזה הוא קיר אז הוא לבן. בטח שהם ידעו, כל בן אדם עשה טיעונים כאלה. אבל אריסטו היה הראשון ששם לב שיש פה איזשהו דפוס קבוע, שאם כל X הוא Y ו-A הוא X אז A הוא Y. עכשיו תמלא במקום A שאתה רוצה, זה תמיד יעבוד. את זה המשיג אריסטו. למרות שכולם הבינו את זה גם קודם. אבל הוא היה זה שהפך את זה לכלי, מוגדר, מומשג, רעיון. והיתרון הגדול של הדבר הזה, שעכשיו הוא עומד לשימושנו. אנחנו יכולים עכשיו לעשות בזה שימוש באופן מפורש, יש לנו ארגז כלים. זה לא נשאר לאינטואיציה שלנו או שעולה לנו רעיון כזה או שלא. אריסטו כבר שם לנו את זה לשימושנו, אנחנו יכולים להשתמש בארגז הכלים הזה. מה שרב חיים עשה עם כל החילוקים המושגים הלמדניים שלו, גם כן. השתמשו בזה גם קודם, זה מה שעשיתי שם. פני יהושע, הראיתי שהוא השתמש בזה. אבל מי שהמשיג את זה היה רב חיים. זאת אומרת, רעיונות או צורות חשיבה כאלה יש גם בפני יהושע, ויש גם בקצות כמובן, עוד יותר אפילו. אבל רב חיים היה זה שנתן לזה שמות, זה חפצה וגברה, זה סימן או סיבה, זאת אומרת, הכל, המושגים האלה היו עוד קודם, צורות החשיבה האלה היו עוד קודם, אבל הוא המשיג את זה, הגדיר את זה והבין שיש פה איזשהו דפוס, שאפשר להכניס אותו ככלי בארגז הכלים הלמדני. ואז אפשר לעשות, משם ועל אפשר לעשות בזה שימוש. לולא אריסטו היום לא היה מחשב. כולנו היינו יודעים את הלוגיקה שעומדת בבסיס המחשב. זה לא לוגיקה מסובכת, זה לוגיקה פשוטה מאוד. אני אומר, אחרי שמרכיבים הרבה דברים אחד השני, זה נהיה מורכב, אבל הדברים הבסיסיים, לוגיקה פשוטה, כל ילד יכול להבין את זה. אבל כל עוד לא הבנת שיש כלי מוגדר כזה, שעם כל X הוא Y ו-A הוא X, A הוא Y, אתה לא היית יודע לבנות מכשיר שעושה באופתי. תמיד היו שואלים אותך, היית עונה את התשובה הנכונה, כי אתה יודע איך לחשוב על הדבר הזה. אבל כל עוד זה לא מומשג ומוגדר, וזה הופך להיות רעיון שמובחן, שעומד לעצמו, אתה לא יכול לעשות בו שימוש. אני אחזור לטור, כן, כל זה היה סוגריים על הטור. בקיצור, איך מחלקים את הטור? מה החלוקה המושגית של הטור? קודם כל, זה מחולק לפעמיים שני טורים. ארבעת הטורים מחולקים לשתי קבוצות של שניים. חושן משפט ואבן העזר מול אור החיים ויורה דעה. מה ההבדל ביניהם?
בין אדם לחברו.
אני לא הייתי אומרים לך לכך. אלה קטגוריות הלכתיות שונות. חלוקה קטגוריאלית, לא נושאית. זה דיינות וזה רבנות. בשפה המקובלת, נכון? חושן משפט ואבן העזר זה דיינות. על זה נבחנים. כשנבחנים בדיינות, נבחנים על חושן משפט ואבן העזר. כשנבחנים על רבנות, נבחנים על אורח חיים ויורה דעה. מה ההבדל? למה זה רב, זה רב וזה דיין? יש הבדל בין רב לדיין. זה לא רב לעניינים אחרים, דיין. דיין זה סוג שונה של פונקציה. זה לא רב לעניינים אחרים. מה ההבדל? רב הוא יועץ הלכתי. אתה בא אליו בשאלה עם תרנגולת, איפה לא טרף? הוא אומר לך, זה טרף. בסדר? אז הוא גילה לי שהתרנגולת שהחזקתי בידי הייתה קודם טרפה וגם עכשיו היא טרפה. הוא רק הסב את תשומת ליבי לזה, כי הוא יודע את ההלכה ואני לא יודע. אוקיי? לדיין, רב אין לו סמכות. הרב הוא מומחה, כמו שהרופא, אין לו סמכות לכפות עליי לאכול את התרופה. הוא רק אומר, קח את התרופה הזאת, זה מה שירפא את המחלה שלך, כי הוא יודע ואני לא יודע. זה מומחיות מקצועית. דיין זה סמכות. דיין זה מוסד שלטוני. זה לא כמו רב. הדיין, אחרי שהוא קבע משהו, גם יכול לאכוף את זה. יותר מזה, הדיין, לפחות בחלק מהקביעות שלו, רק אחרי שהוא קבע זה קיים. לפני שהוא קבע, אני לא חייב את זה בכלל. בהלוואה זה לא ככה, אבל בכנסות למשל זה כן ככה.
הוא לא גילה לי שאני חייב, הוא כן. יצר את החוזה.
בהלוואות זה לא ככה, ועוד נדבר על זה, אבל בכנסות, עונשים, מלכות,
הוא יוצר, דבר,
הוא יוצר את החיוב. היום אין דיינים סמוכים. חיללתי שבת בעדים והתראה, אני צריך להרוג את עצמי? אני חייב מיטה.
לא. החיוב לא היה עליך.
מה? לא, החיוב הוא על החברה. החיוב הוא כן עליי.
לא,
לא, חיוב על החברה, וכל מי שבחברה שיכול לעשות את זה. חיוב על החברה צריך להתקיים על ידי כל אחד שיכול לעשות את זה.
לא, לא.
כשיש נציגים מוסמכים, הם צריכים לעשות את זה. אם אין נציגים מוסמכים, אז כל אחד אחר.
אם מי שנידון ברח, אז כל אחד הורג אותו.
יותר מזה, אסור לו לברוח. אסור לו לברוח. נגיד, לגואל אדם, לרוצח בשגגה, משנה למלך רוצה לטעון שמותר לו להסתובב ולהרוג את גואל אדם. מותר לו להתגונן, גואל אדם מותר לו להרוג, הוא לא ישפט אם הוא יהרוג אותו. אבל אני לא חייב למסור את נפשי. זה קשור אגב לזכויות וחובות, שימו לב. אין לו זכות שאני אמות. הוא, יש לו אולי, או נגיד שם זה הפוך. יש לו זכות להרוג אותי, אבל אין חובה למות. זאת אומרת, אני יכול לברוח או להתגונן, כמו פלחס וזמרי. נכון? שזמרי, הגמרא אומרת, אילולי הסתובב זמרי והרגו לפנחס, לא נהרג עליו. פנחס עשה את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את בריתו שלו. אבל זמרי לא היה חייב להיכנע, הוא היה יכול להרוג את פנחס מדין רודף. למה? כי זמרי לא חייב להרוג את עצמו. פנחס יש לו זכות להרוג אותו. אבל אני לא חייב להרוג את עצמי. או יש עליו מצווה להרוג אותו, אם תרצו שתגדירו את זה, לא משנה. אבל שואל המשנה למלך, ומה עם מישהו שהתחייב מיטה בבית דין? לפי הגמרא הזאת. מישהו התחייב מיטה בבית דין, ובא עכשיו שליח בית דין להרוג אותו. האם מותר לי להתגונן? דין רודף, אני רוצה להרוג את שליח בית דין. מה אסור? למה אסור? מה ההבדל בין זה לבין פנחס? או גואל אדם? דירוג, פנחס עשה מצווה. גואל אדם עושה משהו שהוא רשות. לא כתנאים, אבל נגיד בפשטות זה רשות. פה אפילו עשיתי איסור. כן? אז למה אני לא יכול להרוג את שלידין?
מה זאת אומרת עשיתי איסור?
אני עשיתי איסור, מגיע לי למות. אז למה אסור לי להרוג את שליח בית דין? אני חושב, הוא לא מסביר, הוא אומר, נראה לי בסברה, לא יכול להיות, ברור שאסור לו להרוג את שליח בית דין. אני אומר שהסיבה לזה, זה פשוט תשובה למה שאתה שאלת, הרי. הסיבה לזה היא שהחובה להרוג אותי מוטלת על הציבור. הבית דין הוא פשוט המוסד הציבורי שאמון על ביצוע העניין. אבל בעצם זו חובה שמוטלת על הציבור. כיוון שכך, אז גם אני כחלק מהציבור צריך לדאוג לזה שהחובה הזאת תתמלא. עכשיו, אני לא, אולי לא צריך להתאבד. זאת עוד שאלה מעניינת אגב. אם בית דין גזר עליי מיטה והוא לא הרג אותי, יכול להיות שאני גם צריך להתאבד. אבל עכשיו, כשבית דין לא גזר עליי מיטה, אז למה אני לא צריך לקפוץ מראש הגג? כי אם הוא לא גזר עליי מיטה, אני בכלל לא חייב.
לא חייב מיטה.
החובה על הציבור זה להרוג אותי אם אני חייב מיטה, אבל אני לא חייב.
גם אם
עברת עבירה בית דין והתראה.
אם זה יבט שאומר שאישה
כן, לא זוכר. לא זוכר דבר כזה. אם הוא אומר את זה, אז הוא טועה. אני לא יודע, לא מכיר את זה. זה לא נכון, זה פשוט לא נכון. אין דבר כזה. זה ראיות ברורות. בגמרא במכות בדף ה' אפשר לראות שם גיליון הש"ס, זה לא יכול, זה לא נכון.
אבל אם אין בן דין בן כאלה, אם לא בן דין קבע אלא על השם, מגיע לו עכשיו מיטה, אז אתה לא חייב.
מה זה נקרא? הלכה קבע שהוא חייב מיטה. הלכה קבע שעל מקרה כזה חייבים מיטה. אבל בשביל לקבוע עליי שאני חייב מיטה, צריך בית דין. מי שבית דין קבע, אז זה הלכה, אבל זה לא קשור אליי.
זה המקרה שהבית דין יוצר את החוק.
בית דין יש לו תפקיד מכונן בעונשים ובכנסות.
עד שהבית דין קבע,
אני לא חייב את זה בכלל.
הוא לא מגלה, הוא יוצר.
בסדר? ולכן רב ודיין, זה לא שהדיין הוא רב לענייני חושן משפט ואבן העזר. זאת פונקציה שונה, זאת פונקציה שלטונית. לא בכדי, בכל מערכת מדינית הרשות השופטת היא אחת מהרשויות השלטוניות. הרופא לא, הרשות המרפאת לא. למה הרשות המרפאת לא? כי לרופא אין סמכויות שלטוניות. הרופא בא לעזור לי אם אני רוצה עזרה. היום דיברו על, כן, על כפייה, אשפוז בכפייה. אבל נגיד למעט המקרים האלה, שם הוא לא פעל כרופא אגב. אשפוז בכפייה זה פשוט, הוא פועל כמשטרה. זאת אומרת, הוא פועל כהגנה לציבור, לא, לא כרופא. רופא הוא לא סמכות שלטונית. הוא מומחה, מקצועי. אוקיי? אבל שופט זו סמכות שלטונית.
יש, למשל, פסיכיאטר יכול להשפז.
אז אמרתי, הוא יכול להשפז כמשטרה, לא כפסיכיאטר. כהגנה לחברה, הוא פועל כמשטרה. המשטרה היא רשות שלטונית. הוא בכובעו המקצועי קיבל סמכות שלטונית, אבל היא לא קנית לו מכוח הידע שלו. פסיכיאטר שהוא לא פסיכיאטר מחוזי לא יכול לעשות את זה. למרות שיש לו את אותו ידע. למה? כי הוא לא מוסמך מטעם השלטון לעשות את זה. אין לו את הסמכות, יש לו את הידע. זאת אומרת, הידע והסמכות זה שני דברים שונים. אצל רב אין שני דברים. לרב יש את הידע וזה הכל. אין סמכות לרב. הרב, אני שואל את השאלה שאני לא יודע. הוא אומר לי, מה ההלכה אומרת? כי הוא יודע. ואני לא יודע. זה יועץ. זה כמו רופא. אבל בית דין זה כמו שופט. יש לו סמכות. אז אבן העזר וחושן משפט מול יורה דעה ואור החיים, זה לא הבדל נושאי. לא רק הבדל נושאי. זה הבדל קטגוריאלי. חושן משפט ואבן העזר זה המשפט ההלכתי. אור החיים, משפט עברי אם תרצו לקרוא לזה. אור החיים ויורה דעה זה ההלכה. זה לא משפט עברי. זה לא משפט.
חושן משפט יש גם דברים שאני חייב גם בלי סמכות.
אמרתי, הלוואה שונה מכנס למשל. נדבר עוד. נדבר עוד. כן.
עד אני רב שפסק את הנגולת יותר מסובך שכתב, הוא פסק שהיא אסורה, הוא גם פסק פה דין, זה כמו הדעה,
ברור שהוא פסק פה דין, אבל התנגולת הזאת הייתה טריפה עוד לפני שהוא פסק, לא צריך אותו בשביל שהיא תהיה טריפה, רק אני לא ידעתי את הדין והוא גילה לי את הדין.
לא, הוא חידש חידוש.
הוא לא חידש חידוש, לא? הוא חשף משהו שקיים גם קודם. התנגולת הזאת הייתה טריפה גם קודם, אני לא ידעתי כי אני לא תלמיד חכם מספיק.
אין מקרים שזה נתון משמעית.
לא משנה אם זה לא חד משמעית. אחרי שפסק, הרב לא חולל פה דין.
אם הוא טעה.
אם הוא טעה, אז הוא טעה.
ואני אחד את התנגולת.
אין בעיה, לא עשית כלום.
משה,
מה פתאום? אם הוא טעה, אכלת כשר. הוא אמר שזה טריפה, כן?
הוא אמר שזה כשר.
אז זה כשר וטעה, אז אכלת טרף, ברור, זה מה שאני אומר. הכל נקבע לפי המציאות, זה לא קשור לקביעה של הרב. נכון, שאם יש לך אמון בו, אז אתה מאמין שאם הוא אומר, זה כנראה נכון, בסדר. אבל אין, זה לא, הרב לא מכונן את ההלכה. הרב פשוט מגלה לך מה האמת, כמו הרופא, אומר לך, תראה, התרופה הזאת מועילה למחלה הזאת. זה מומחה מקצועי, זה הכל.
דרך אגב, לא משנה מה הוא אמר, אם אכלתי, הוא לא יכול לעשות לקנות.
ברור, הוא גם לא יכול לאכוף אותך לשמוע בקולו, ברור שלא. אגב, כפייה על המצוות, יש דבר כזה כפייה על המצוות, גם של יורה דעה, מי שרוצה לעשות איסור. כופים עליו, מי שלא רוצה לעשות מצווה. מי כופה?
בית דין,
לא הרב. כי אין, לרב אין סמכות. רב הוא לא סמכות במפה השלטונית. רב שייך למפה המקצועית. דיין זה סמכות. אז גם בנושאים של יורה דעה ואור החיים, אם צריך סמכות, כמו כפייה על מצוות, הולכים לבית דין, לא לרב. Okay? חקיקה, למשל, זה משהו אחר. למי יש סמכות לחוקק? לא, לבית דין. לא רק לקדוש ברוך הוא בוודאי, אבל לא רק. בית דין יכול לחוקק. דיני דרבנן זה חקיקה של בית דין. רק בית דין, לא רב. רב לא יכול לחוקק. הרב יכול להגיד מה אסור ומה מותר בהינתן החוק. הוא לא יכול לחדש עוד גזירה דרבנן חדשה. בית דין יכול לקבוע גזירה דרבנן חדשה.
חוקק והשופט זה אותה רשות.
כן, אבל הוא לא הרב.
לא הרב.
משהו אחר. הסנהדרין היא גם מחוקקת וגם שופטת, אבל היא לא הרב. זה בדיוק הנקודה. סנהדרין כשהיא אומרת משהו זה מחייב, זה לא חוות דעת מקצועית. אוקיי? גם בתחום של יורד דעה, כשסנדרין עשרה עוף בחלב. לא, אז לא משנה, סנדרין לא עשרה עוף בחלב, היה מחלוקת תנאים, כמו שרבי יוסי יאכלו עוף בחלב. לא משנה, הגמרא, שיש לה איזשהו מעמד כמו סנדרין. בסדר, כשהיא עשרה עוף בחלב, היא הוסיפה סעיף לשולחן ערוך. זאת סמכות שלטונית, זה גוף מחוקק. המחוקק זה סמכות שלטונית. הרב לא יכול להגיד לי, תראה, זה אסור מדרבנן, אם הוא לא מוצא לזה מקור. אם אין לזה גזרה קיימת, או דין דאורייתא, הוא לא יכול לייצר איסור דרבנן. חזון איש מאיר על זה.
הרבנים, נניח יש את רבני גרמניה, השערי, זה שכל רב קהילה הוא הסמכות, ויכולים להגיד כל 99% מהרבנים אחרת, אבל הוא הסמכות, הוא החליט ככה וזה ככה.
רב קהילה זה משהו קצת שונה. למר הדעת יש סמכות על קהילתו. אפשר להתפקח עד כמה ומה זה בדיוק דעתרה, כי היום בעולם הווירטואלי שלנו זה לא גיאוגרפי, כמו בלא תתגודדו, לא עושים שני בתי בעיר אחת. דין לא תתגודדו, נכון? היום יש מלא. למה? כי עיר זה לא העיר הגיאוגרפית. עיר זה קהילה, זה משהו וירטואלי יותר. אבל לא משנה, למר הדעתרה יש סמכות. אבל הסמכות הזאת נובעת מזה שהקהילה קיבלה אותו עליה כרשות שלטונית. לא זה שהוא תלמיד חכם נותן אותה סמכות. אם יהיה תלמיד חכם אחר שאומר להפך, זה בדיוק הנקודה. שאם יהיה תלמיד חכם יותר גדול ממנו שאומר לך משהו, זה לא משנה כלום. למה הם אומרים שאמר הדעתרה קובע? כי אמר הדעתרה סמכותו לא יונקת מזה שהוא איש מקצוע טוב, שהוא יודע. הוא צריך לדעת שאומר הדעתרה, אבל לא זה המקור שלו. המקור שלו זה סמכות שלטונית. הציבור קבע שהוא הסמכות ההלכתית בקהילה הזאת. לכן זה בדיוק ההבדל. זאת סמכות שלטונית, ולא הסמכות המקצועית שלו, כי רב, סמכות מקצועית יש לה תלמידי חכמים יותר גדולים, ממנו יש להם סמכות מקצועית יותר גבוהה משלו. אבל הסמכות המקצועית היא לא סמכות. הם יכולים לחוות את דעתם, ואם הוא ישתכנע, אז הוא גם ישתכנע, והוא יודע להם, אבל אין להם סמכות. יש להם חוות דעת. יכולים לקבוע מה, לדעתם, מה ההלכה אומרת. זה הכל. אז בעצם מה יוצא? אני חוזר לטור, שחושן משפט ואבן העזר, בעצם זה החלק המשפטי של ההלכה. ואור החיים ויורה דעה זה החלק ההלכתי הרגיל. פולחני, תקראו לזה, הלכתי, לא משנה, אבל לא המשפטי. כשמדברים על משפט עברי, משום מה זה הפך לשם נרדף להלכה. אני בכלל לא סג הזה, כתבתי על זה פעם גם. אבל גם כשמשתמשים כבר במושג הזה, מדברים על צער בעלי חיים מטעם במשפט העברי. מאמר של ויגודה, כן, סביב בגץ פיתום האווזים. מה למשפט העברי יש להגיד הצער בעלי חיים? צער בעלי חיים זה יורה דעה, לא חושב משפט ולא אבן העזר. מה זה חושב משפט עברי? זה הלכה. אתה תגיד לי צער בעלי חיים בהלכה, לא במשפט. מה?
אם אני זוכר נכון, צער בעלי חיים מופיע באבן העזר רק בלכות
סירוס. סירוס זה באבן העזר? יורה דעה. בכל אופן, אז זה החלקים, אז לכן הטור, כשהוא עשה את ארבעת החלקים שלו, בעצם קודם כל יש פה איזושהי חלוקה בגדול יותר לשניים ושניים. והוא פתאום שם על השולחן, עוד פעם, הוא לא ימציא את זה. זה ברור, גם בהלכה כתוב, ממונה מאיסור הלא ילפינן, זאת אומרת, בגמרא. זאת אומרת, כולם הבינו גם קודם שיש שני סוגי הלכות. אבל הטור היה זה ששם את זה על השולחן. הוא עושה חלוקה קטגוריאלית, שני טורים עוסקים במשפט, שני טורים עוסקים בהלכה. בתוך התחום המשפטי יש חלוקה לחושן משפט ואבן העזר. אבן העזר זה מה שנקרא היום מעמד אישי, וחושן משפט זה דין אזרחי. אזרחי ופלילי בעצם. אזרחי ופלילי, כי גם השמיטה וכל הדברים, גניבה וכל הדברים האלה גם בחושן משפט. אגב, זה בחושן משפט הדין הפלילי רק בגלל שיש עונשים על זה. אם לא היו עונשים על זה, זה היה ביורי דעה. אסור לך לגנוב, בסדר, אז מה? טוב, גם לזה אני אגיע. בכל אופן, אז גם בתוך החלק המשפטי, עכשיו אני נכנס לרזולוציה יותר גבוהה, יש חלוקה בחושן משפט לאבן העזר. זה מעמד אישי וזה משפט אזרחי ופלילי. אוקיי? אתם רואים שזה ממש מקביל לחלוקות המשפטיות המודרניות. אבל אצל הטור יש פעם ראשונה על השולחן חלוקה של ההלכה לפי אמות מידה קטגוריאליות, לא נושאיות. לא חלוקה לפי נושאים, שזה היה גם קודם. גם ברמב״ם אפשר היה לעשות מין משהו כזה, נגיד ספר קניין, נזיקין, משפטים. עוד משהו שפספסתי, אני לא זוכר, אלא החלקים המשפטיים של ההלכה. אבל הרמב״ם לא מכניס את שלושת אלה לאותו דבר, הם שלושה ספרים כמו כל שאר 14 הספרים. הוא לא נותן אפילו רמז לזה שהם שייכים לאיזושהי קטגוריה משותפת. בסדר? לכן אצל הרמב״ם אין את החלוקה הקטגוריאלית הזאת. אצל הרמב״ם החלוקה, זה מה שאמרתי קודם, החלוקה היא בעיקרה נושאית. זה עוסק בשומרים, זה עוסק בנזיקין, זה עוסק בקניין. אבל זה שנזיקין וקניין שניהם שייכים לעולם המשפטי, להבדיל מזרעים למשל, שזה שייך לעולם ההלכתי, מיורי דעה, לזה אין רמז ברמב״ם, בחלוקה של הרמב״ם. למרות שברור שהוא הבין את זה. זה לא חידוש של הטור. הטור אבל שם את זה על השולחן בהגדרה המושגית, הוא המשיג את זה. אוקיי? ועכשיו אני רוצה לנסות להגדיר קצת יותר מה זה אומר, וכך נחזור לשאלת החובות והזכויות. אז בואו ננסה לחשוב מה מגדיר את חושן משפט. אבן העזר אני אגיע בהמשך. מה מגדיר את חושן משפט? מה זה חושן משפט? איך הייתם מגדירים את הקטגוריה ההלכתית הזאת? משפטית, הלכתית. קודם כל אמרתי קודם, כן? זה דין אזרחי ופלילי.
בין אדם לחברו.
אז לכאורה הייתי אומר מין דיני ממונות שבין אדם לחברו. כי לא כל בן אדם לחברו, כי כיבוד הורים או משהו כזה, למרות שזה שאלה אם זה בן אדם לחברו, אבל זה ביורי דעה. צדקה זה גם ביורי דעה. אבל אולי דיני ממונות שבן אדם לחברו. אולי.
לא, משפטים שעוסקים בבן אדם לחברו.
זה לא, אני אגיע לזה עוד רגע, זה לא עומד במבחן, כי יש דיני ממונות שבן אדם לחברו שמופיע ביורי דעה. דוגמאות? צדקה הבאתי קודם, מה?
הלוואה?
לא, הלוואה זה חושן משפט. צדקה וריבית, זה שתי הדוגמאות. כיבוד הורים אולי אם תרצה, אם זה משלך או משלהם, זה מחלוקת בגמרא, אבל חובות ממוניות של אדם לחברו שמופיעות ביורי דעה. אז מה באמת מגדיר את חושן משפט? זה מעניין, כי שימו לב, הטור שעשה את ההמשגה, אז כנראה זה מכוון, החלוקות האלה, כי עובדה שהוא הגדיר מחדש מערכת של ארבעה תורים מובחנים כאלה. ובכל זאת הוא בחר למקם את ריבית ואת צדקה ביורי דעה.
שווה זכויות.
נכון? אני כבר אקדים, כבר אקפוץ לסוף כדי לסגור את המעגל, ואחרי
זה
אני
אדפר. שווה משפט זה זכויות.
חושן משפט זה ספר הזכויות ההלכתי. זה ההגדרה שלו. זה הספר שאוסף את כל הזכויות. יש שם המון חובות בחושן משפט, אבל זה חובות שתמיד נגזרות מזכויות שכנגדן.
שאפשר לתבוע אותו.
בדיוק. ולכן זה משהו שאפשר לתבוע אותו. זה שייך למימד המשפטי של ההלכה. אבל זה שזה שייך למימד המשפטי של ההלכה, זאת בבואה. ההגדרה קטגוריאלית שזה אוסף הזכויות. זה חושן משפט. השלכה היא שכיוון שכך, אם מישהו נפגע, הוא יכול ללכת לבית דין ולתבוע. לעומת זאת ריבית וצדקה, שגם זה חובות ממוניות כלפי הזולת של בן אדם לחברו, זה ממוקם ביורי דעה. למה זה ממוקם ביורי דעה? כיוון שכאן זה חובות שמוטלות עליי, שלא מיוסדות על זכויות של... אני חייב לתת לך צדקה, אבל לך אין זכות לקבל ממני צדקה. אני חייב להחזיר לך את הריבית, או אסור לי לקחת ממך את הריבית, אבל לך אין זכות שאני אחזיר לך את הריבית, או שלא אקח לך את הריבית. ריבית קצוצה יוצאת בדיינים ככפייה למצוות. זו לא זכות. נגיע גם לזה בהמשך. אין לך זכות לשבוע אותי בבית דין. ולכן ריבית וצדקה נמצאים ביורי דעה, למרות שזה גם מצוות שבן אדם לחברו בממון. זאת אומרת, הטור, שימו לב, עד כמה הוא היה מדויק. עד כמה כשהוא עשה את ההמשגה הזאת, זה היה מכוון ומדויק, הכל בחשבון. שאם יש דברים שנראים דומים לחושן משפט, הם לא ממוקמים בחושן משפט, יש לזה סיבה טובה. סיבה קטגוריאלית. שצדקה וריבית קטגוריאלית לא שייך לחושן משפט. לכן זה נמצא ביורי דעה. ריבית וצדקה זה צריך להיות תחומים שבוחנים אותם במבחני רבנות, לא במבחני דיינות. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהחלק המשפטי של ההלכה הוא בעצם, או לפחות החושן משפט, את אבן העזר אני אגיע אליו בהמשך, חושן משפט זה חובות שמוטלות עליי שיסודן בזכויות של הזולת. לזאת ההלכות האחרות הן חובות שלא מיוסדות על זכויות של הזולת. ואם נחזור לתחילת השיעור, כשדיברתי על זה שבהלכה יש חובות שלא חלה עליהם טבלת אופלד, שכן לא מבוססות על זכויות, שלא מלוות בזכויות מצד שני, זה רק יורה דעה, זה בהלכה. במשפט ההלכתי זה עובד כמו במשפט הכללי. כל חובה יש זכות כנגדה, ולהפך, כל זכות יש חובה כנגדה. וזה מה שמגדיר את המשפט ההלכתי. למה החלק הזה הוא החלק המשפטי של ההלכה? כי בכל מערכת משפטית ככה זה בנוי. גם בהלכה, החלק שבנוי כך הוא החלק המשפטי שבהלכה. רק בהלכה יש גם חלקים לא משפטיים. לכן בהלכה יש גם חובות שלא נגזרות מזכויות. אבל יש גם חובות שנגזרות מזכויות כמו מערכת משפטית רגילה. והדברים שבמערכת משפטית רגילה הם זכויות, גם בהלכה הם זכויות. הדברים שבהלכה הם לא זכויות פשוט לא יופיעו במערכת משפטית בכלל. כי המערכת משפטית לא מטילה מצוות על בני אדם. אין לה עניין במצוות. היא מסדירה יחסים בין אנשים, היא קובעת אם לא יש זכויות, היא דואגת לזה שאתה לא תפגע בזכויות, היא מטילה עליך חובה לא לפגוע בזכות. היא לא מסדירה את המוסר שלנו ואת המצוות שלנו, היא לא רואה את זה כעניינה. ולכן, מה? לא, באופן בסיסי היא לא רואה את זה כעניינה בכלל. מה?
יש מושג של פשע ללא קורבן.
מה זאת אומרת
פשע? חצמים, נגיד. אני לא פוגע בזכות של אף אחד.
לא, אתה כן פוגע. אתה כן פוגע.
מה, שלי?
לא, אתה פוגע בזכות של אחרים. ושאם אתה לוקח את זה, אתה בסוף תגיע לגזול ותזיק לחברה, ולכן אוכפים את זה עליך.
לא בטוח שזה
ה... אין דבר כזה, לא אוכפים על בן אדם. התפיסה המקובלת, לא אוכפים על בן אדם כלום אם זה לא פוגע במישהו אחר, וזה לא... עוד פעם, יש חריגות כמו הומוסקסואליות, שזה בדיוק הנקודה. למה היא עברה רהביליטציה? קודם כל בגלל שחשבו שזה לא אסור. אבל בבסיס, עוד לפני הכל, קודם כל כי זה לא פוגע באף אחד. אם זה בהסכמה של שני צדדים והם אנשים מבוגרים שעשו מה שהם רוצים. זה לא עסק שלנו, גם אם אנחנו חושבים שזה אסור, קודם כל. אחרי זה גם יש כאלה שאומרים, זה לא אסור, גם אין בזה בעיה. אבל אני אומר, זה כבר בשלב ב'. קודם כל השאלה היא, במה זה פוגע? ואז כמובן מתחילות כל השאלות של מה עם גילוי עריות וכל מדברים כאן בין בגירים, נגיד אח ואחות שרוצים לחיות ביחד כזוג. זה גם לא פוגע באף אחד. אז למה החוק אוסר את זה? בסדר. הזמן יעבור, גם יעבור בסוף.
יש מגמה להביא את המשפט לכיוון כזה.
כי התפיסה בבסיס היא תפיסה כזאת. זה בדיוק הנקודה. התפיסה בבסיס היא תפיסה כזאת. הטענה גם כן מאחורי הדברים בעצם אומרת שאח ואחות שחיים ביחד זה פוגע בחברה. זאת ההסתכלות של אנשים. לכן הם מתערבים להם בחיים. זה אחרת מאשר להתאבד נגיד. להתערב למתאבד, ההצדקה היחידה, אם בכלל, להתערבות של חוק או של אחרים בניסיון התאבדות של מישהו, זה רק יש לנו חושבים שהוא אין לו שיקול דעת נכון. שהוא עצמו התחרט על זה ואנחנו בעצם עובדים בשבילו.
קשדה לרוכב אופנוע.
זה בגלל שאנחנו נוציא כסף אחרי זה לטפל בו, מה זאת אומרת? כן. אני רוצה להתאבד, שיתאבד, אבל לא על חשבוני. זאת אומרת...
אני כאילו, זה נראה לי מה
שאתה
אומר, זה תירוצים?
לא, זה לא תירוצים, אני חושב שזה זה הקומון
וויזדום. הסיבה שמחייבים כל התקנות בטיחות זה מתוך זה שיש ביטוח בריאות. אחר כך גם יכול להיות להתך, מי שעשה פעם חישוב.
זה ביטוח בריאות, זה לא ביטוח בריאות, זה חובה לטפל, גם בלי ביטוח בריאות.
לא משנה, כן.
יש חובה לטפל.
לא משנה, מכוח ביטוח או בלי קשר לביטוח, שנצטרך להוציא עליו כספים לטיפולים.
כן, כן. מה אתה מתערב לו בחיים? הוא אוכל לא בריא, אתה יכול להתערב לו בחיים? הוא רוצה לאכול לא בריא.
אז מה, אבל זה היה אפשר לומר מה, אנחנו נוציא עליו אחרי זה כספים.
נכון, נכון, ולכן באמת...
שחליטו שזה עניין פרטי יותר.
לא, בדיוק.
זה לא עניין של בגלל ש...
ברור שיש פה החלטה, אבל מידת הנזק לחברה קובעת עד כמה אתה מוכן להתערב לבן אדם בחיים, אבל באופן בסיסי בלי נזק אתה לא מתערב. זה לא מה שכל פעם שיש נזק כן תתערב. כי יש גם את הזכות שהבן אדם לעשות מה שהוא רוצה, אז יש פה איזשהו מאזן. אבל אם אין נזק, אין הצדקה לי, אתה לא יכול להתערב. עוד פעם, זה לא בגלל שאתה חושב שהוא צודק, גם אם אתה חושב שהוא טועה, גם אם אתה חושב שהוא לא מוסרי, כל עוד זה לא נוגע אליך, מה אתה עושה שם?
אני חושב שבדרך כלל לא ככה מצדיקים
את... אני חושב שכן. תקלת לא תעמוד על דם רעיך. הוויכוח על החוק שלא תעמוד על דם רעיך. מה?
בהתאבדות אין הוצאות לחברה.
לא, לכן אמרתי, שם ההתערבות היא רק בגלל שאנחנו חושבים שאין לו שיקול דעת, כמו לילד. למה לילד אנחנו קופים? חוק חינוך חובה, הוא לא רוצה להתחנך, מה אתה רוצה לומר? למה ההורים קופים אפילו בתוך הבית? כי מעריכים שהילד עוד אין לו שיקול דעת מספיק, ולכן בינתיים יש הצדקה לכפות עליו.
זה העניין גם של התקנות בטיחות, כלומר, ההנחה היא ש...
אולי, לא חשוב, אבל עדיין יש הצדקה לכפייה, נדרשת הצדקה, אתה לא יכול בגלל שהוא לא בסדר, זה לא יעזור לך. זה מספיק לי, לא אכפת לי כרגע עכשיו מה היא בדיוק ההצדקה. תראו, מה זה חוק לא תעמוד אדם רעך של חנן פורת? שהוא העביר את החוק, היה ממש שמח וטוב לב, כולם חגגו, סוף סוף ההלכה נכנסה לתוך ספר החוקים, כתוב פסוק בספר החוקים, לא תעמוד אדם רעך וכולם חגגו. בסדר? זה כמובן נגד ההלכה, כל העסק הזה, זה פשוט שטות מוחלטת. אבל כי בהלכה אין שום עונש על מי שעומד אדם רעהו, וכשזה נכנס לספר החוקים, אז זה אומר שיש עונש, כי אין חוק בלי סנקציה. אוקיי? אז זה לפעול נגד ההלכה, להכניס את זה לספר החוקים. אבל לא משנה, כולם נורא נהנו כי קצוק בהלכה, בספר החוקים. אז על מה היה הוויכוח שם? תסתכלו את הפרוטוקולים של הוועדה שהתווכחו על העניין הזה. יוסי ביילין היה שם ועוד כל מיני, אני קראתי חלק מהם. עיקר הוויכוח היה בנושא הזה. כולנו מסכימים שמן הראוי לעזור למי שנמצא במצוקה. ומי שלא עוזר למי שנמצא במצוקה הוא לא בסדר. אבל אנחנו לא אחראים על מוסר של אנשים. כל עוד הוא לא אשם, הוא לא חייב לשני להציל אותו. אז הוא לא בסדר, אנחנו נגנה אותו. אבל איך אפשר לאסור את זה בחוק ולהטיל על זה סנקציה? זאת אומרת, הטענה שהחוק לא מתערב, אין פירושה שהחוק רואה את זה בחיוב, את מה שאתה עושה. אבל גם אם זה לא חיוב, זה עסק שלך. אתה בוחר להיות רשע, מה אני יכול לעשות? אני לא מטיל עליך מצוות.
רגע, גם בהלכה קופים על מידת סדום, זה גם קיים.
שמה? בהלכה ודאי שזה קיים, מה השאלה?
נו, אז מה הבעיה? לא, מה יש לך נגד החוק של חנן פורת?
לא, לא.
החוק ולא הלכה.
בהלכה, הוא רוצה ליישם את ההלכה לספר החוקים. אבל ליישם את ההלכה לספר החוקים, זה היה לא להכניס את זה לספר החוקים. למה? כי אז זה נשאר צו מוסרי שאין בצידו סנקציה, בדיוק כמו בהלכה. אחרי שהכנס את זה לספר החוקים, זה הפך להיות צו מוסרי שיש בצידו סנקציה, שזה לא כמו ההלכה. עכשיו, אני לא אומר שמה שהוא עשה, אני מתנגד לזה כאיש הלכה, כי זה עבירה. מותר לציבור להטיל סנקציה על חובה מוסרית, כמו חובה מידת זו.
אבל זה לא ההלכה.
בדיוק, אבל זה לא הישג הלכתי שעשית את זה, הפוך, סטית מההלכה. זה כמו מי שרוצים להכניס את שומרים לתוך
ההלכה. ואם בדין קופים על מידת סדום, אז הם סתו מההלכה?
אז זה תקנה דרבנה.
אז בסדר, זה מחוקק, תיקן תקנה.
אין בעיה, אני אמרתי, אני לא מתנגד למה שהוא עשה במשקפיים הלכתיות. זה לא שזה לא בסדר הלכתית. אבל הוא התכוון שהוא עכשיו מימש את ההלכה. אז לא, הוא לא. הוא סתה מההלכה. ההישג שבו הוא נפנף, או כולם שחגגו, זה היה סוף סוף ההלכה מתממשת בספר החוקים הישראלי. אז לא, ההלכה עכשיו הפסיקה להתממש בספר החוקים הישראלי, בעקבות החוק הזה. אלא מה? נכון, זה לא עבירה. אני לא טוען, אין לי ביקורת על מה שהם עשו. אני רק אומר שההישג שהם נפנפו בו, הוא לא היה הישג. אני גם אגב לא בטוח שהחוק הזה הביא לזה שאנשים יותר עוזרים. לא נראה לי, זה אותו אפקט של הקפיטליזם, אגב.
אפשר להאשים יותר.
כי עכשיו, כן, עכשיו אפשר להאשים, אז אולי פחד או משהו כזה, אבל עכשיו, אז עכשיו זה נשאר רק שתברח מהחוק. זאת אומרת, ולא שאתה לא מוסרי אם אתה לא עוזר. קודם היה ברור שיש לך תביעה מוסרית, זה לא עניין של החוק, את תהיה בן אדם, תעזור לו. טוב, לפעמים החקיקה מזיקה, לא תמיד החקיקה עוזרת. לא תמיד, אבל לפעמים. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז חושן משפט בעצם זה אוסף החובות ההלכתיות שיסודן בזכות של השני, להבדיל מיורי דעה שזה חובות שאין לא מיוסדות על זכות של השני. גם חובות הלכתיות, גם ממות שלא מיוסדות על זכות של השני, זה ההגדרה של חושן משפט. ומזה נגזרים כל המאפיינים המיוחדים של חושן משפט, ויש לא מעט שאפשר לתבוע עליו בבית דין, ולכן מי שלומד את זה זה דיינים ולא רבנים, יש סמכות שלטונית על העניין הזה. כל הדברים האלה יסודם בזה. למה? כי בעצם זה נוגע לא לאדם הפרטי, יורה דעה ואור החיים, זה הלכות שנוגעות לאדם הפרטי. חושן משפט, ובמובן כאן מצטרף גם אבן עזר דרך אגב, זה הלכות שנוגעות לממד הציבורי של ההלכה, ליחסים בין אנשים. זכות שלך, חובה שלי, חובה שלי כלפיך, נכון? להסדיר את היחסים בין אנשים. צדקה וריבית זה לא להסדיר יחסים בין אנשים. יש פה כמובן יחס לבן אדם אחר, אבל הוא לא צד בעניין באמת, אין לו זכות כזאת. בסופו של דבר זה חובה עליי. זה דין פרטי לגמרי, זה דין הלכתי שמוטל עליי. נכון שבמקרה הזה יש פה איזה סטטיסט ברקע שהחובה הזאת מופנית כלפיו, להבדיל מחילול שבת, שזה רק עסק שלי, לא קשור לאנשים אחרים. אבל עדיין בתפיסה ההלכתית זה משפט שנוגע לאדם הפרטי, ההלכה שנוגעת לאדם הפרטי, לכן זה ביורי דעה. בחושן משפט, ופה זה גם אבן העזר, לא רק חושן משפט, זה ההגדרה של משפט. משפט ההלכתי, ולכן גם בעולם, המשפט ההלכתי זה להסדיר יחסים בין אזרחים שונים בחברה. שהזכות של השני לא תיפגע, מטילים חובה על זה שלא יפגע בזכות של השני, זה בעצם מעמד אישי, זה גם עניין ציבורי. לקבוע שאתם נשואים, זה קביעה משפטית. עובדה שכל מערכת משפטית בעולם מתעקשת שיהיה רישום של נישואים. בלי זה לא מכירים בנישואים. למה? מה זה העסק שלך אם הם נשואים או לא נשואים? שחליטו מה שהם רוצים. יש זה משמעויות. הוא לא יכול להתחתן עם עוד מישהי. מי היורשים שלו? יש זה המון משמעויות. זה חייב להיות מוסדר משפטית. לכן אבן העזר גם הוא שייך לחלק המשפטי של ההלכה. כי הוא גם ציבורי. הוא לא מדבר על זכויות וחובות אולי באותו מובן כמו החובות וזכויות הממוניות בחוש המשפט, אבל גם הוא עניין ציבורי, החברה צריכה להכתיב מה קורה פה. כי האנקדוטה, זה האנקדוטה משעשעת, אולי אני אגיד אותה בסוגריים, יש בשנים האחרונות איזה טרנד של קידושים פרטיים. היה לפני איזה שנה או משהו כזה, הייתה איזה כתבה בערוץ 2, בחדשות ערוץ 2 במוצאי שבת, על העניין הזה, גם ראיינו אותי על העניין הזה, ואני תמכתי בזה בהתלהבות. אני מסגר את המלחמה שלי עם הרבנות, כידוע. אבל אחרי זה פתאום תפסתי שאנשים עושים את זה לא כמו שחשבתי. הם עושים קידושים פרטיים ולא נרשמים. ככה מקובל, אני יודע, מכיר אנשים כאלה. גם פנו אליי אחרי זה, שמעו אנשים, אז פנו אליי שאני אקדש אותם. ואז פתאום הבנתי שמישהו עושה פה טעויות קולוסליות. כי הרבנים האלה שמקדשים קידושים פרטיים, הם מקדשים ולא נרשמים כדי למחות נגד הרבנות. הם לא מוכנים לעבור דרך הרבנות, זו שרושמת לנישואים. ואני אמרתי, זה שערוריה. זו שערוריה לא בגלל שאני רוצה לתת מונופול לרבנות, אלא למרות שאני לא רוצה לתת מונופול לרבנות. אבל אין ברירה, כרגע הם הרושמים, וחייב להיות רישום. כל מערכת משפטית מסודרת, אם אתה נשוי, החברה או העולם המשפטי צריך להכיר בזה, צריך להיות רשום, זה הסדרה המשפטית, עזוב את האיסורים ההלכתיים והסיבוכים ההלכתיים, זאת חובה אזרחית לרשום את זה, זה לא חובה הלכתית, אני נגד כפייה של חובות הלכתיות, אבל אני בעד כפייה של חובות אזרחיות, ואתה חייב להירשם. ואז בעצם עליתי על הרעיון, שזה כבר אני ככה ממשיך את הסוגריים, להפך, מה שצריך לעשות זה קידושים פרטיים, ואז נרשום. אלא מה תגיד? הרבנות לא תרשום. לא מכירים בך, אתה עשית את זה פרטי, אתה לא רב מורשה מטעמם וכו'. אבל אז איקלה לידי התיקון סעיף 7 לפקודת נישואין, שכולם נורא, מהרבנות נורא סמכו על זה כמוצאי שלל רב, שסוף סוף מי שעושה קידושים פרטיים הוא נשום עד מסר עד שנתיים, ניצחון גדול של הרבנות. קביעת המונופול של הרבנות, אז כתבתי באתר שמה. ואז קראתי את לשון החוק. ככה אמרו בחדשות וכולם, זה ככה ידוע ומפורסם אצל האנשים. היום קידושים פרטיים זה כבר עבירה פלילית. זאת אומרת שעונשם מאסר עד שנתיים. יש תומר פרסיקו, אני יודע שתמיד הוא עושה קידושים פרטיים, והוא מצלצל למשטרה קודם, שהוא מודיע להם, אני הולך לעשות קידושים פרטיים, בואו לעצור אותי. אז בכל אופן, ואז ראיתי את לשון החוק, ולשון החוק בכלל אומר את ההפך. השלומיאלים אפילו לחוקק לא יודעים. לשון החוק אומרת, שמי שמסדר קידושים, רב או זוג, שעושים קידושים, ולא נרשמים, עונשם מאסר עד שנתיים. מצוין? אז אם זה ככה, אני עושה קידושים פרטיים, שזה בסדר גמור, עכשיו אני בא למלא את חובתי האזרחית, כמו שהחוק מחייב אותי, ובא לרשום את הקידושין שאותם עשיתי. עכשיו הרבנות לא רוצה לרשום, כי אני לא מורשה. אז הוא נשאר, מה עשה עד שנתיים? בעצם החוק הזה גמר את המונופול של הרבנות.
למה? החוק לא אומר שמי שלא רשם נישואים.
לא, החוק אומר
ש... מי שלא
רשם. בסדר, אבל אני רושם. אתם מונעים ממני, אתם עבריינים פלילים, מונעים ממני למלא את חובתי החוקית.
מי שלא
פקיד שלא מוכן לקבל ממני את מס הכנסה, אני בא לשלם מס הכנסה, הוא אומר לא מוכן. מה זה? מה דינו? לא, הוא לא חייב, אבל אני חייב לשלם מס הכנסה. מה זה קשור להכרה ברופאים? הוא לא חייב להכיר בכל רופא, אבל אני חייב לשלם מס הכנסה. הפקיד שאמור לממש את החובה הזאת או לקבל ממני את מס הכנסה זה פקיד המס, אוקיי? הוא אומר לא רוצה. ברור שהוא חייב לקבל.
אתה אומר אז גם... בסדר,
אז הוא לא רוצה.
אבל אם אתה אומר לו לא, אני רוצה...
לא, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל הוא חייב לתת לך את פנקס השוברים, נכון? למה? אני רק חייב לשלם מס, הוא לא חייב... בטח שהוא חייב, כי לשלם מס, פירושו ללכת לפקיד המס, לקבל את השוברים ולשלם. אז גם ברבנות, החוק מחייב אותי להירשם. איך נרשמים? הולכים לרבנות, וזה הפקיד שרושם.
בפנקס השוברים
של הרבנות. בסדר, אני ארשם בפנקס השוברים, איזה פנקס שהם רוצים. אני חייב לרשם.
אתה חייב לרשום ילד שנולד, חייב לרשום אותו במשרד הפנים. אתה בא לרשום, הוא לא רוצה לרשום.
לא משנה, בקיצור, לגבי העונש מאסר עד שנתיים, אגב, יש קצת להתפלפל. דיברתי אחרי זה עם משפטנים, גם חלקם ממש מומחים גדולים במשפט הדין המעמד האישי, כולם הסכימו איתי, אגב, וזה החידוש להם, כי כולם חלו באותה תחושה שאמרו בחדשות, שמי שעושה קידושין פרטיים עונשו מאסר עד שנתיים.
לא קראו את החוק.
כל מי שדיברתי איתו הסכים איתי, וזה היה לפחות חמישה אנשים. אבל הם רק אמרו לי, תראה, עונש מאסר עד שנתיים על הרבנות זה כנראה לא יהיה, כי יש איזה כלל כזה במשפט הפלילי שהחוק צריך לקבוע במפורש את מי שיענש אם הוא לא עושה את זה, ולא כתוב שם שיש עונש על הרבנות, כתוב או הרב או הזוג. אבל ודאי שאני פותנש, כי אני הלכתי להירשם, זאת אומרת, זה לא קשור, אז הם לא יענשו, אבל הם ודאי לא בסדר. אוקיי? אז לכן בעצם, אני עכשיו אגב מעביד את זה במבחן. אני לפני שבועיים, מישהו בא אליי, ביקש ממני לקדש אותו, חבר של הבן שלי, פעם ראשונה שעשיתי את זה, אז קידשתי אותם באופן פרטי, אבל אמרתי להם מראש, אתם מתחייבים להירשם. עכשיו, אתם יכולים לעשות את זה דרך כפריסין, מה שעושים בדרך כלל, וזה לברוח מהבעיות. אם אתם מוכנים, זה אני לא דורש, זה בלגן. אם אתם מוכנים, אני הייתי רוצה, תלכו לרבנות להירשם. ושלא יסכימו ונעשה בגץ. טוב, אז בינתיים הם הלכו לרבנות ולא הסכימו, ואחרי זה הם בכל זאת אמרו להם, טוב, תפתחו תיק בבית דין רבני, כי שיבדקו שהקידושין היו כראוי. אמרתי להם, תפתחו, כי זה בסדר, זה סביר. זאת אומרת, אם אין, אם זה רב לא מוכר, צריך להיות סמכות רבנית שבודקת שבאמת הקידושין עשו כדין. זה פרוצדורה סבירה. עכשיו, הם לא רצו לפתוח להם תיק, לא משנה, בקיצור, הכל בינתיים עבר. עכשיו, נראה, אנחנו מחכים לראות עד או שהם יאשרו את זה, ואז דה פקטו גמרנו עם המונופול שלהם, כי כל אחד שמקדש בעצם עכשיו אפשר לרשום אותו בדרך הזאת. ואם הם לא יסכימו, אז הבגץ. אני מקווה, לא יודע, אולי זה ייקשל, אבל ואם זה, כמובן אם זה יצליח, אז תהיה חקיקה חדשה, לא משנה, אבל הבגץ יכריח אותם לעשות את זה, אז נראה איך זה, איך זה ייגמר. אבל אני אומר את כל זה רק כדי לך.
יש איזה רב בכיף, עכשיו שם בשדרות, לא בשדרות, זה
שהוא בעד גיוס. כן, כן, של קריית גת.
קריית גת.
הוא תמך בגיוס משהו.
הוא תמך בגיוס.
קריית גת אמרו.
לא יודע.
טוב, בכל אופן, טוב, גם פה יכולים להיות. טוב, נטורי קארטה לא ישמעו על זכויות הרבנות, מזה אתה יכול להיות רגוע. בכל אופן, לענייננו, אני סוגר את הסוגריים, אני רק רציתי להדגים דרך זה את למה גם אבן העזר שייך לחלק המשפטי, כי הסברתי מה זה חושב משפט. אבל למה גם אבן העזר שייך לחלק המשפטי של ההלכה? כי אבן העזר גם הוא הסדרה של מוסד חברתי. זה לא הלכה אישית. לשמור שבת, לאכול כשר, נידה, אורן דברים כאלה, אלא זה הסדרה של יחסים בין אנשים שהחברה אמורה להכיר בזה. לכן זה דבר משפטי מובהק. כל דבר שבמערכות משפטיות בעולם נמצא בספר החוקים, כשהוא מופיע בהלכה, הוא שייך לחלק המשפטי של ההלכה. דברים שמופיעים בהלכה ולא מופיעים בספרי החוקים בעולם, זה נקרא החלק הלא משפטי של ההלכה. זה ההלכה עצמה, הדין ההלכתי, כן? זה לא המשפט. אוקיי? האינדיקציה היא פשוט איך רואים את זה בעולם, זה אינדיקציה טובה. כל דבר שבעולם מתייחסים אליו כאישו משפטי, כמשהו שהמת המשפטית מטפלת בו, זה כנראה צריך להיכנס לאבן העזר או לחושן משפט.
עיקר חסר מן הספר. כל דין המלוכה, דין המדינה, דין הצבא, לא מופיע שם.
בסופו לא מופיע. איפה לא מופיע? בטח שלא מופיע, כי כל דבר כזה לא שייך בזמן הזה, לא מופיע בשום מקום, לא רק באבן העזר. זה מופיע בחלק החמישי של שולחן ערוך.
מה שאתה אומר, כל הדין הציבורי מופיע באבן העזר.
ברור שכל הדין.
חוץ מ-90%.
לא, חוץ מ-90%. כל הדין הציבורי שיש בשולחן ערוך מופיע באבן העזר ובחושן משפט. יש המון דינים שלא מופיעים בשולחן ערוך, אז זה הקדמתי ואמרתי, כי הוא לא עוסק בהלכות שלא נוגעות בימיו. ברמב״ם זה מופיע, אבל בשולחן ערוך זה לא מופיע. אבל בתוך הטור והשולחן ערוך עצמם, כשתמיין את ההלכות, כל משהו חלק המשפטי הציבורי מופיע בחושן משפט ובאבן העזר. יש הלכות שלא מופיעות בכלל בשולחן ערוך, בסדר. כי הוא בחר להתמקד רק בהלכות שנוהגות בזמן הזה. משהו אחר, זה לא קשור.
אבל למה ההגדרה היא כל מה שמקובל בעולם?
לא, זה אינדיקציה, זה לא הגדרה. אני אומר, אינדיקציה, אתם רוצים לדעת מה שייך למשפט ההלכתי מול מה שייך להלכה? תסתכלו איך מערכות משפטיות אחרות בעולם מתייחסות לזה ותראו.
זה צורות אחרות, למשל כל מה שצריך לבוא לבית דין.
אז זה, אבל איך אתה יודע? איך אתה יודע למה צריך לבוא לבית דין? איך אתה יודע שזה חובה שמולה יש זכות? איך אתה יודע שריבית וצדקה זה ככה, אבל נזיקין והלוואות זה לא ככה? אחת האינדיקציות, תראה, כל מערכת משפטית בעולם היא לא מחייבת על ריבית וצדקה, זה לא מעניין אותה. אבל הלוואות צריך לפרוע בכל מערכת משפטית בעולם. ונזק צריך לשלם, פיצוי. ומעמד אישי צריך להסדיר. תרשום בצורה מסודרת, השופט, לא משנה, באיזושהי צורה, ראש העיר, לא חשוב, כל מערכת איך שהיא עובדת, אבל זה מוסדר משפטית. אז אם ככה, גם בהלכה, זה שייך לחלק המשפטי של ההלכה, ולא לחלק ההלכתי. זה רק אינדיקציה כדי לראות שהמושג משפט בהלכה הוא לגמרי דומה למושג משפט הכללי. ובמושג המשפט ההלכתי גם יש לטבלת אופל, בדיוק כמו שבמשפט הכללי. כי כנגד כל חובה יש זכות, כנגד כל זכות יש חובה. כשמדברים על שיח של חובות בהלכה, לא מדברים על חושב משפט בכלל. מדברים על חלקים שבשיח המשפטי בכלל לא מופיעים, לא שהם מופיעים שם כזכויות. הם לא מופיעים שם בכלל. בהלכה הם מופיעים, ושם זה באמת חובות שלא מכוח זכויות, כי זה לא החלק המשפטי של ההלכה. ההלכה היא יותר אימפריאליסטית ממערכות משפטיות. היא רוצה להשתלט לנו גם על רשות היחיד. זאת אומרת, היא אומרת לנו מה לעשות גם בבית. לא רק איך להסדיר את היחסים בינינו. מערכת משפטית לא רואה לעצמה זכות או חובה לעשות את זה. היא לא מתערבת לבן אדם מה הוא עושה בבית, כל עוד זה לא נוגע לרשות הרבים ולציבור. אז בהגדרה, מערכת משפטית עוסקת רק במשפט. ההלכה עוסקת גם בדברים שהם לא משפט. וזאת ההבחנה בין אבן העזר וחושן משפט מול אור החיים ויורה דעה. אוקיי? וההבחנה הזאת ביסודה זה בדיוק ההבחנה של זכות מול חובות שבאות מכוח זכויות, מול חובות רגילות שלא באות מכוח זכויות. בסדר?